שלום וברכה. צום העשירי, עשרה בטבת, נקבע על ידי הרבנות הראשית בתור יום הקדיש הכללי לאחינו בית ישראל שנספו בשואה ולא נודע יום פטירתם. כך שאפשר לומר שעשרה בטבת הפך להיות יום השואה. אמנם יש ויכוח ציבורי, תודה. יש לנו ויכוח ציבורי מתי לציין את השואה. הייתה הצעה בזמנו של ראש ממשלת ישראל מנחם בגין להעביר לתשעה באב, והדבר הזה גרם לויכוח ציבורי חריף. אז היום זה נשאר ככה שיש כאילו יום השואה החילוני ויש יום השואה הדתי, בכ"ז בניסן ובעשרה בטבת. והאמת היא זה טוב, כי ככה אפשר לדבר על השואה פעמיים. והאמת היא, אם היה אפשר לדבר כל יום היה עוד יותר טוב, משום שאנחנו צריכים להבין את העומק של המאורע ולראות אותו בתור אחד המאורעות הטראומטיים המייסדים את הזהות שלנו. ולכן לא מספיק מדברים על השואה. כן, הרב ציודה זצ"ל היה אומר, על השואה צריך לדבר כל הזמן. כל הזמן, זה לא שאפשר בסופו של דבר להבין את הדבר עד תומו, אבל דווקא בגלל שהנושא הוא נושא כואב ועלום, לכן הוא דורש התייחסות מרובה. בכלל, בכל שיחה על השואה יש תמיד התלבטות. במיוחד כשמדובר מבחינה אמונית, תורנית, מה שנקרא דתית, יש קושי גדול לדבר על השואה, משום שהרגשות פה מעורבים מאוד. למשל, יש דבר דומה, אמנם בפרופורציה הרבה יותר קטנה, בספר איוב. יש שם תיאור של אדם צדיק שסובל סבל אדיר, סבל קשה ביותר, שלא בצדק. כלומר, לא מגיע לו. מצד האמת, לא מגיע לו כל הסבל הזה. ובאים החברים שלו ומנסים להסביר לו למה הוא סובל. מגיעים אנשים, אליפז התימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי, וכל אחד אומר לו את ההסבר. כן? יוב היקר, אני באתי, יש לי חוברת, כתבתי, ובחוברת הזאת אני מסביר מדוע אתה, יוב, סובל. יש, אם כן, החוברת של צופר, והחוברת של בלדד, ושל אליהו, וכו', כל אחד בא עם החוברת שלו. ודברים מאוד חכמים ומאוד יפים. סליחה. ואיוב דוחה את דבריהם. מה הטיעון שמעלה איוב כנגד כל הטענות? הטיעון הוא, אני סובל. תודה רבה, אתה לא רציונלי, אנחנו מנסים להסביר לך למה אתה סובל. ובמקום לקבל באהבה את ההסברים שלנו, אתה צועק עלינו, אתה דוחה אותנו בתקיפות, ואומר, אני סובל. מאוד מוזר ההתנהגות הזאת. עכשיו, יש בסוף הספר, אחרי שאיוב דחה את דברי כל חבריו, נגלה השם אל איוב, ואז איוב אומר, עכשיו הבנתי. מה ההסבר שהשם נותן לו? לא ברור. שמע, הקדוש ברוך הוא מופיע, שואל אותו מספר שאלות, 50 שאלות כנגד 50 שערי בינה, ויוב איננו יודע מה לענות, ויוב בסוף אומר, עכשיו הבנתי. מאוד מוזר. אחרי ההתגלות אל יוב, נגלה השם אל אליפז התימני. ויאמר השם אל אליפז התימני, חרה אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. אני לא מקבל את ההסברים שלכם. אתם התנהגתם מאוד לא יפה, איוב צודק. מעניין, בספר מורה נבוכים, הרמב״ם כותב רשימה של הדעות. הוא מסביר מהי דעתו של אליפז, דעת בלדד, דעת צופר, דעת איוב. והוא אומר, דעתו של אליפז בעניין הסבל של האדם, היא דעת תורתנו. כלומר, תורתנו מסכימה עם דעת אליפז. יש פה קושי גדול. הרי כתוב בסוף ספר איוב, שהקדוש ברוך הוא אמר לאליפז, לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. אז מה, הרמב״ם שכח את הפסוק הזה? לא. הרמב״ם אומר שהשם אמר את זה בגלל שאין מרצים לאדם בשעת כעסו. כלומר, כשאדם נמצא בצרה, באבלות, בכאב, אסור לך לתת לו הסברים. מה זה אומר? זה אומר, כביכול, שיש פה שני סוגי דעות. יש דעת תורתנו, ויש דעתו של הקדוש ברוך הוא. קשה לומר את זה, כן? כלומר, יש דעת הקדוש ברוך הוא, ודעת התורה. מי נתן את התורה? הקדוש ברוך הוא. אבל יש הבדל. התורה נותנת הסברים בשביל מי שלא סובל, בשביל הצופה. כלומר, ההסברים של אליפז הם הסברים טובים בשביל אליפז. אבל הם לא הסברים בשביל איוב, כי כשהאדם נתון לחוויה של הסבל, הוא איננו מסוגל להבין הסברים. וזאת בעצם הטענה של איוב. איוב אומר לאליפז, אפילו אם נאמר שאתה צודק, אבל איך תסביר את זה שהקדוש ברוך הוא שם אותי במצב נפשי שההסברים שלך לא יכולים להיכנס לליבי? מסקנה, ההסברים שלך לא נבראו בשבילי, אז אל תיתן אותם. זה העומק של הדבר הזה, של אין מרצין לאדם משעת כעסו. ורואים עד כמה שהדבר הזה הוא עמוק, כי נתאר לעצמנו שיוב, אחרי שהוא שמע את כל ההסברים של החברים, היה מקבל את הסבריהם. מה היה קורה? הוא היה אומר, כבוד הרב אליפז, אני כל כך שמח שבאת לשבעה, ונתת לנו דרשה יוצאת מן הכלל. וכבוד החכם החשוב, בלדד השוחי, דבריך היו מאלפים, עכשיו אני מבין למה אני סובל. והרב הצדיק צופר הנעמתי, איזה דברים יפים, פיו מפיק מרגליות, אנחנו ממש שמחים שכבודו הגיע אלינו לשבעה, סוף סוף אנחנו מבינים את סוד הסבל, רבי חנניה בן הקשיא. ואז היו אומרים קדיש דרבנן, והיו אומרים השכבה על 10 ילדים של איוב, הכל היה בסדר. רק דבר אחד היינו מפספסים, הקדוש ברוך הוא לא היה מתגלה לאיוב. הוא היה אומר לו, תשמע, ההסברים האלה מספקים אותך? בסדר, אתה לא צריך אותי, שלום. ברוך השם, איוב לא קיבל את ההסברים, ואז הוא זכה למפגש בלתי אמצעי עם הבורא. ומכוח זה, הוא הבין רק מה שהוא לבדו יכול להבין. ואין שום אדם אחר בעולם שיכול להבין את זה. או נאמר את זה אחרת. איוב הבין שכל הייסורים שבאו אליו, היו ניסיון, כלומר, היו בקשה של הקדוש ברוך הוא להיפגש איתו. אגב, זה בסדר עם ההד? שומעים? שומעים? שם בסוף שומעים? מצוין. טוב, בסדר. טוב, למה אני מקדים את כל ההקדמה הגדולה הזאת? בגלל שאנחנו באים לדבר על השואה. כשמדברים על השואה, תמיד צריך לדעת עם מי אתה מדבר. האם אתה מדבר עם מישהו שסובל, סבל חווייתי עמוק מהשואה, או לא. או אתה מדבר עם מישהו שיש לו איזשהו ריחוק נפשי. אם אתה מדבר עם אדם שחי את השואה גם עכשיו, אסור לדבר איתו. כל הסברה תהיה גסות רוח. אז תגיד, אבל מה, הוא יישאר בלי הסבר? אתה לא במקום הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם מקיים איתו את הדיאלוג הפרטי שלו איתו. זה ריבונו של עולם מטפל בזה. אבל מי שנמצא בריחוק מנטלי מסוים, הוא לא חווה כעת את הכאב של השואה, אז יש מקום להסברות, להבנות, לדברי תורה, לבורטים וכדומה. מובן? זה נאמר לגבי כל אדם שעבר חוויה טראומטית. אין צריך לדעת את הדבר הזה. אז לכן, אני כאן נתחיל להיכנס לשאלת ההסברה הדתית של השואה, אז צריך ענווה גדולה לדעת שאנחנו רק מדברים על ההסברים ולא על התוך. כן, רבינו הרב ציודה זצ"ל היה אומר, לפעמים כשהוא רוצה לדבר על השואה, הוא נותן סדרה של שיעורים. נאמר, למשל, 10 שיעורים. במשך 9 שיעורים, הרב היה חוזר ואומר, זאת חידה נסתרת, נעלמת, אי אפשר להבין שום דבר. טוב, תלמיד אחד אומר, אחרי 9 שיעורים, טוב, יש עוד שיעור עשירי, אני כבר יודע מה הוא הולך להגיד. לא בא לשיעור העשירי. פתאום יש אחד מהרחוב שלא היה ב9 שיעורים הראשונים, שומע שיש סדרה של שיעורים על השואה, נכנס לשיעור העשירי. פתאום הוא שומע את השיעור העשירי של הרב, שנותן הסבר לשואה. אז עכשיו כל אחד משוכנע, הראשון חושב שלפי הרב צבי יהודה אין הסבר לשואה, והשני חושב שיש הסבר לשואה. אבל יש מי שהיה בכל 10 שיעורים, אז הוא יודע שאין הסבר, אבל יש קצת הסבר. כלומר, זה הפרופורציה. צריך להבין, הדבר הוא ביסודו, בשורשו, חידה נעלמה. יחד עם זה, יש מה להתבונן. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. ומדוע זו חידה נעלמה? בגלל שהשאלה היותר קשה במציאות, זאת שאלת הרע. והשואה זה רע. זה הרע הגדול ביותר שאנחנו מכירים. הרע בהתגלמותו, הכואבת, המסודרת, המאורגנת, הסתנית. אז ברור שאתה לא יכול להגיע את שורשי הדברים. יש ספר שכתב רמח"ל, רבינו משה חיים לוצאטו, נקרא דעת תבונות. כל כולו על שאלת הרע. אבל הוא מראש אומר, תדע לך שאני אסביר לך כמעט את הכל. אבל לא הכל. יש איזו נקודה עצמותית ברע, מה שנקרא עומק רע, שורש הרע, שאתה לא יכול להכיל בתוך אחר. ואפשר להבין קצת משהו בזה. על זה נאמר, כבוד אלוהים הסתר דבר. למה הכוונה? כשאנחנו רואים את מה שאמרו הנביאים ואמרו רבותינו על השואה ועל מדינת ישראל, אנחנו רואים שכאשר הנביאים דיברו על מדינת ישראל, הם דיברו במפורש. הם אמרו במפורש, יבוא יום שהקדוש ברוך הוא יקבץ את גלויותינו ויחזיר אותנו אל הארץ הזאת, ואנחנו נשוב להיות עצמאים כמקדם. כל זה כתוב. זה כתוב בתורה, בנביאים, בכתובים, במשנה, בגמרא, במדרשים. זה כתוב בכל מקום. מה עם השואה? רבותינו דיברו, גם הנביאים דיברו על השואה, אבל תמיד ברמזים. אף פעם לא דיברו במפורש. מדוע? מפני כבוד אלוהים הסתר דבר. כי בסופו של דבר, כשאתה בא לדון על שאלת הרע, אז האחריות היותר כוללת, הראשיתית, זה על מי שברא את העולם. ולכן, מפני הכבוד, לא הוזכר העניין. לא הוזכר העניין במפורש. זה הסיבה הראשונה להבדל הזה. יש עוד סיבה לכך, והוא שהקמת המדינה, הקדוש ברוך הוא, הבטיח, הוא נשבע. שואה, הוא לא הבטיח. אין שום הבטחה שהקדוש ברוך הוא יביא עלינו שואה. אלא יש לנו ידיעה שהדבר הוא אפשרי, ואנחנו צריכים ללמוד מתי הדבר יכול להתרחש. יש איזה שהם פרמטרים כדי להבחן מתי יש זמנים בהיסטוריה שבהם השואה יכולה להתרחש. וזה חשוב לדעת. לפעמים היא מתרחשת, לפעמים אפשר גם למנוע אותה. כן, לא במקרה התורה אומרת, זכור את אשר עשה לך עמלק. למה צריך לזכור? כי אתה עלול לשכוח. כי זה לא דבר שיכול לקרות כל יום. יש זמנים מיוחדים בהיסטוריה שבהם עמלק עשוי לפגוע בך. אבל לא תמיד. לכן, זכור, כדי שכאשר תבוא הסיטואציה, לא תעמוד חסר אונים. עד כאן ההקדמה. ניכנס קצת יותר לעומק. ישנה אופנה של הסברת השואה. הדתיים מרגישים שהם העורך דין של הקדוש ברוך הוא, וצריך להציל אותו מן האחריות. ולכן מחפשים הסברים לשואה, שיצדיקו כביכול את השואה. מלבד מה שכולם מגוחכים, כל ההסברים, יש בהם גם קצת גסות רוח, כלפי כל אלה שנספו שם. למשל, הסבר אחד, מצוי מאוד, השואה באה בגלל החטאים. למשל, מישהו כתב, השואה הייתה בגלל שהם מדברים בחזרת השץ. אני לא בא למעט בחומרה של העבירה הזאת, לדבר בזמן חזרת השליח ציבור. זה באמת חמור מאוד. אבל השואה זה חמור פי כמה וכמה. ולכן אתה צריך להבין את הפרופורציה. כלומר, השואה היא יותר חמורה, אם היא הייתה עונש, היא יותר חמורה מכל החטאים שהיה אפשר לעשות. לא שעשו, אלא שהיה אפשר לעשות. ולא עוד שהשואה ניחתה על האומה הצדקת בעולם. לכן אי אפשר לומר שחטאים הם אלה שהביאו את השואה. כמובן, מידת הדין ממשיכה לעבוד. זאת אומרת, יכול להיות שאדם פרטי זה או אחר, שילם את חובו למידת הדין, אפשר לומר, במהלך השואה, אבל זה לא מסביר את התופעה באופן כללי. ולכן לא ידעו בדיוק, לפני כמה שנים היה ראש ישיבה חשוב במדינת ישראל שאמר שעם השואה נסגר החשבון של מידת הדין, אבל עכשיו שהיהודים עוד פעם אוכלים שפן וחזיר ואוכלים ביום הכיפורים, אז אולי הקדוש ברוך הוא עוד פעם יעשה את זה. אז הדבר הזה גרם לזעזוע גדול בכל המדינה, ויש באמת צדק בזעזוע הזה, כי איך אפשר להשוות את זה לזה? יש מי שאומר שהשואה באה בגלל הציונות. כן, הציונות. כתוב בגמרא שאסור להקים מדינה, כן, הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא ימרדו באומות העולם ולא יעלו בחומה, והנה הציונים התחילו לפעול כדי להקים מדינה. נו, אז אתה רואה, מגיע לנו עונש. כתוב, אם אתם מקיימים את השבוע המוטב, ואם לאו, אני מתיר את בשרכם כחיית השדה, כצבאות או חיילות השדה. כן, אז אם כן, אתה רואה, כתוב במפורש, בגלל הדבר הזה, זה בא. יש רק בעיה אחת, מי שנספה בשואה זה לאו דווקא הציונים. אותו דבר אפשר להגיד על זה שעם ישראל נהיה חילוני. יש כאלה שאומרים שהחילונות גרמה לשואה. כן, אבל דווקא המיליונים שנהרגו, לא כולם היו חילונים. יש מי שאומר משהו אחר. השואה באה בגלל שלא עלו לארץ. כן? מגיע, זה עונש. היית צריך לעלות לארץ, לא עלית. מי שקצת מכיר את ההיסטוריה הסוציולוגית של היהודים, יודע שזה בלתי אפשרי לומר דבר כזה. מאיפה היה כוח ליהודים במיליוניהם, תוך זמן קצר מאז הצהרת בלפור, לעלות לארץ ישראל? כלומר, באופן כללי, כל ההסברות שרואות את השואה במסגרת השכר והעונש, לוקות בקטנות. הופכות את הקדוש ברוך הוא לאיזה מין בעל מקולת עצבני, שברגע שזה מגיע לאיזה קו אדום, החוב מגיע לקו אדום, הוא מוציא, הוא מפעיל את ההוצאה לפועל. כן? ובלי רחמים. זה כל כך לא מתאים למי שאמר והיה העולם. לכן קשה לומר את הדברים האלה. האמת היא שמה שכן אפשר להבין, וזה חשוב כן להבין, מהם המצבים בהיסטוריה שבהם אנחנו עלולים להיפגש עם דבר כזה. כן? יש מצבים מיוחדים. למשל, ביציאת מצרים, כן? יש במדרשי חז"ל, שגם כן הייתה שואה. אנחנו לא יודעים מבחינה היסטורית מה הכמות, כן, המדויקת של יהודים שמתו במצרים, אבל יש בחז"ל איזה רמזים. כן, מדברים על 4/5, זה מספר בלתי נסבל. כן, 4/5 של העם היהודי שבעצם לא יצא ממצרים. וגם אנחנו רואים דוגמה אחרת, זה בחג הפורים. חג הפורים הוא תיאור, ומי שרואה אותו על פרטי פרטים, זה תיאור של שואה שנמנעה ברגע האחרון. אבל הייתה אפשרות ממשית שתהיה שואה באומה הישראלית. זה היה אפשרי. אם כן, אנחנו רואים שיש איזה שהם זמנים שבהם זה קורה. גם המפגש עם המלאק, כן? הרי המלאק הוא זה שנושא את הרצון הזה להשמיד את האומה. המפגש עם המלאק מתרחש בזמנים מאוד מאוד ספציפיים. התורה אומרת, זכור, את אשר עשה לך המלאק בדרך. מה זה בדרך? זה כשאתה כבר לא במצרים, אבל אתה עוד לא בירושלים. כאשר אתה נמצא במצרים, הסכנה של המלאק לא קיימת. יש מישהו ששומר עליך. מי? פרעה. אתה עבד לפרעה, ברור שפרעה לא ייתן להמלאק להשמיד את העבדים שלו. כן? יש איזו אחריות. אמנם זה רע מאוד להיות במצרים, העבדות היא סבל גדול, אבל בסופו של דבר יש כללי התנהגות עם פרעה. מדי פעם פוגרום פה, פוגרום שם, אבל זה לא שואה. כאשר אתה בירושלים, גם כן, המלאק לא יכול עליך. זאת אומרת, אתה עומד במצב שאתה החזק. המלאק שובר את השיניים. אז מתי הוא יכול לפעול נגדך? הוא יכול בדרך. כן, בדרך, זאת אומרת שאתה כבר לא פה, אבל אתה עדיין לא שם. זה כמו מצב של אדם שמחלים. כשאדם חולה, יש עליו שמירה. יש שמירה גם של מערכות הגוף, וגם של הרופאים, וגם של הסביבה. כשאדם בריא הוא לא צריך שמירה, אבל כשהוא בדרך בין זה לזה, הוא כבר לא חולה, אבל הוא עוד לא בריא. על זה נאמר, וליוצא ולבא אין שלום. מה זה וליוצא ולבא? אומרים חז"ל במסכת חגיגה, זה היוצא מתלמוד לתלמוד. מה זה? איזה שני תלמודים יש לנו? בבלי ירושלמי. כלומר, כשאתה יוצא אל הגלות, או כשאתה יוצא מן הגלות, אתה עלול להיחשף לתקיפה של המלאק. אז זה לא עונש, אלא זה מצב נתון. כאשר אתה עובר ממצב למצב בהיסטוריה, אתה עלול להיפגש עם הסכנה של המלאק. ולכן זה כדאי אז לדעת את זה. כי כשאתה יודע את זה, אתה גם יודע מה שצריך לעשות כדי למנוע את זה. למשל, במגילת אסתר. במגילת אסתר כתוב, לך כנוס את כל היהודים. אז יש לנו פה תיאור. אם יש אחדות באומה במצבים כאלה, אז האחדות שומרת עלינו מפני המלאק. או יש עוד דבר שאפשר לעשות, זה לצאת מהר. לצאת מהר. כתוב במפורש, ומהר לגאולנו. כן, ככה אנחנו אומרים בתפילה. לגבי שאר הדברים, אנחנו לא מבקשים שזה יהיה מהר. אנחנו מבקשים פרנסה, לא מבקשים מהרה. אנחנו מבקשים סליחה, אנחנו מבקשים שזה יהיה מהר. אנחנו מבקשים דעת, לא מבקשים שזה יהיה מהר. אבל לגבי גאולה, יש בקשה מיוחדת שזה יהיה מהר. אז מדוע? בגלל שבמעבר, אתה עלול להיפגע. האם תהיה דברים מפורשים בספר זכריה? איך כתוב כאן? בספר זכריה. נו. הנה. ואשא עיניי ואראה. טוב, אפשר לדלג פה. בעצם בפרק ב' בזכריה, פסוק ח'. ויאמר אליו, רוץ, דבר אל הנער הלז לאמור. פרזות תשב ירושלים, מרוב אדם ובהמה בתוכה. ואני אהיה לה נאום השם, חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. טוב, זה נפלא, כשקוראים את הנבואה הזאת, מבסוטים, הנה, הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו, הוא הולך לבנות את ירושלים. מה המשך? הוי הוי, ונוסו מארץ צפון, נאום השם. כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם, נאום השם. הוי, ציון הימלתי, יושבת בת בבל. מעניין, דווקא כשהקדוש ברוך הוא מתאר את זה שהוא מתחיל לבנות את ירושלים, פרזות תשב ירושלים מרוב יושב, מתחילות שכונות להיבנות וכו' וכו', הנביא פתאום נחרד ואומר, הוי, צריך לצאת. הוי, זה לשון צרה, מועקה. כלומר, הוא יודע שעכשיו זה זמן מסוכן. כי אתה במצב שבו ההשגחה עלולה להסתלק. וכן כך מפורש בספר דניאל בפרק י"ב, בפסוק א'. בדניאל, פרק י"ב, פסוק א'. ובעת ההיא, יעמוד מיכאל, השר הגדול, העומד על בני עמך. והייתה עת צרה, אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא. ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. עכשיו, שימו לב למה שאומר. מצד אחד אומר, דע לך שבאחרית ההיסטוריה תהיה הצרה הגדולה ביותר של ההיסטוריה. באותו זמן שתהיה הצרה הזאת, ימלט עמך, אבל לא כולם. ימלט כל הנמצא כתוב בספר. מה זה כל הנמצא כתוב בספר? והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. זאת אומרת, נאמר לנו שבארץ ישראל לא תהיה שואה. בחוץ לארץ אין הבטחה. גם נאמר בפרשת האזינו, מחוץ תשקל חרב. ומחדרים אימה. אז מסבירים המפרשים, אני חושב שזה זה נמצא גם באם הבנים שמחה. מחוץ, הכוונה בחוץ לארץ, תשקל חרב. מחדרים בארץ ישראל אימה. רק אימה, אבל לא חרב. זאת אומרת, יפחדו. ובאמת כך היה במלחמת העולם השנייה, שכמעט נכבשה ארץ ישראל על ידי כוחות הציר, אבל בסוף, באל עלמין נעצר רומל. זאת אומרת, מחוץ תשקל חרב, ומחדרים אימה. גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש שבע. כן, דברים מפורשים אצל הנביאים. עכשיו, מה ההיגיון של הדברים האלה? הדברים מבוררים יותר בתורה, כי עד עכשיו קראנו בנביאים, אבל בתורה הדברים מפורשים יותר בסוף ספר ויקרא, בפרשת, בחוקותיי. בפרשת בחוקותיי. בברכות ואחר כך הקללות. אז יש שם תיאור של קללת הגלות. כל הצרות שיהיו. נאמר כך. טוב, יש פה כל ה... ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. ונשארים בכם, יימקו בעוונם בארצות אויביכם, ואף בעוונות אבותם איתם יימקו, והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי, ואף אשר הלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמם בקרי, והבאתי אותם בארץ אויביהם. או אז יקנע לבבם הערל, ואז ירצו את עוונם, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. טוב, זה מעניין, אז התיאור פה הוא ברור. יש גלות, יש צרות בגלות, בסוף הגלות הקדוש ברוך הוא אומר, אני אזכור את הארץ. איך הקדוש ברוך הוא זוכר את הארץ? התחיל לבנות, שולח חלוצים לבנות את הארץ, מייבשים את הביצות, מקימים בנק, מקימים את ההסתדרות הציונית, וכו' וכו'. כלומר, הרבה דברים עושה הקדוש ברוך הוא כדי לזכור את הארץ. והארץ תעזב מהם ותירץ את שבתותיה, בו שמע מהם, והם ירצו את עוונם. יען וביען, במשפטי מאסו, ואת חוקותי גאלה נפשם. עד כאן התיאור. כאן מגיע, מיד אחרי זה, פסוק, שהוא לכאורה לא במקום. מה הפסוק? ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם. כי אני, השם אלוהיהם, וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לעיני הגויים וכו'. לכאורה הפסוק הזה, חוזר לדבר על מה שקורה בזמן הגלות. בעוד שהפסוקים מקודם, מדברים על מה שקורה אחרי היציאה מהגלות. מסקנה, הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, רגע, יש לי עוד איזה סעיף להגיד לכם ברגע האחרון, אחרי שמתחיל תהליך הגאולה. תזכרו שאני הבטחתי שלא תהיה שואה. לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. אבל מתי אני הבטחתי את זה? בהיותם בארץ אויביהם. מה פירוש הביטוי בהיותם? היה אפשר להגיד, ואף גם זאת, בארץ אויביהם. מה זה בהיותם? הגמרא במסכת ברכות אומרת על והיו הדברים האלה והיו בהווייתם יהו. כלומר, להיות בשפה של התורה זה קיום חזק. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, כל זמן שהם צריכים להיות שם, אני מבטיח לכם לא תהיה שואה. מכלל הן, אתה שומע עליו. ברגע שמפסיקים, שמפסיק הזמן שבו הם צריכים להיות שם, תיזהר, עלולה להיות שואה. עכשיו, מדוע? כביכול, בזמן שאנחנו בגלות, יש שכינה עמנו בגלות. כן? ישראל, כל מקום שגלו, שכינה עמם בגלותם. למה? כדי לשמור עלינו. אנחנו צריכים לעבור את הגהינום של הגלות, באופן שיהיה לנו אפשרות להחזיק מעמד. אז למרות שהטבע של הגלות זה לחלות את עם ישראל, כתוב, וישבתם, ועבדתם בגויים, ואכלה אתכם ארץ אויביכם, מתרחש איזשהו נס קבוע. הנס הקבוע שלמרות היותנו בתוך התנור, הבוער של התנור, של הגלות, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. אומר הקדוש ברוך הוא, מתי אני מפעיל את הפעולה המיוחדת הזאת? כל זמן שאתם צריכים להיות שם. אבל באיזשהו שלב אני מחזיר את השכינה לציון. ברגע שאני משיב את השכינה לציון, תדעו לכם שאתם עומדים בסכנה. לא כעונש, זה לא עונש, זה התפקוד של השכינה. את זה היטיב להסביר רבנו הרמח"ל בספר קטן וחשוב הנקרא מאמר הגאולה. יצא במספר מהדורות. המהדורה האחרונה היא מהדורת מכון רמח"ל, יש שם גם פירוש. ושם הרמח"ל מסביר את כל תהליכי הגאולה, והוא גם מדבר על השואה. הוא תבוא באמת בשונה משאר חכמי ישראל, במקום לדבר ברמזים, מדבר במפורש. מה שמדהים שהדברים האלה נכתבו 150 שנה לפני השואה. אבל שם הוא כותב במפורש את כל מה שהולך להיות. הוא מסביר כך. הוא מסביר את זה בשפה המיוחדת של שפה משלית, לקוחה מתורת הקבלה, אבל בכל זאת השפה ניתנת להבנה. הוא אומר, יש פסוק כזה, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אז הוא אומר שהפסוק הזה נאמר על השגחתו של הקדוש ברוך הוא על בניו. ההשגחה הזאת נעשית בשני אופנים. או מן החרקים והחלונות, או מן השער הגדול. אומר רמח"ל, בזמן שישראל היו על אדמתם, היה שער גדול פתוח בעולם. ומן השער הגדול והרחב הזה, היה שפע של אור יוצא לעולם ומחיה את העולם. ובאמת כך היה בימי שלמה המלך. הרגשנו שריבונו של עולם נמצא איתנו. גם בימי בית שני הרגשנו שריבונו של עולם שב אל ציון ברחמים. ולכן הרבה שפע, הרבה ברכה היה בעולם דרך השער הגדול. אבל מאז שחרב המקדש, נסגר השער הזה. ובאמת יש בחז"ל הרבה ביטויים שניטל טעם פירות, והרקיע לא נראה בטהרתו, ואין יום שקלילתו מרובה משל חברו וכולי. הכל, אנחנו רואים שהעולם יותר מדולדל. כן? כך שכל בעלי הנוסטלגיה צודקים, איך אומרים? אפילו הנוסטלגיה היא כבר לא מה שהיא הייתה. ואז כן, יש בעולם חושך גדול. אבל, אומר רמח"ל, אי אפשר שהעולם לא יתקיים כלל. חייב להיות שתהיה השגחה בקילוח דק. הקילוח הזה, הוא קורא לזה ממשלת החלונות. כלומר, יש איזה חלונות דקים, חרקים קטנים, שדרכם הקדוש ברוך הוא מקיים את עולמו, ואז אפשר להחזיק מעמד. עד מתי? עד אשר ייפתח מחדש השער ויסתמו החלונות. אז הוא אומר, כמה זמן זה לוקח? סוגרים את כל החלונות, ואז פותחים את השער. מהו הזמן, מה הפרש הזמן בין סגירת החלונות לבין פתיחת השער? אפס. בגלל שזה נכנס וזה יוצא. זה יותר נכון, זה יוצא וזה נכנס. אבל אין מלכות נוגעת בחברתה כי אם לא נימה. ממשלת החלונות לזמן מסוים, ממשלת השער לזמן אחר. מה שקורה, שכיוון שמגיע הזמן שהשער הגדול צריך להיפתח בארץ ישראל בעצם, אומר המחל, החלונות הולכים ונסתמים. הקדוש ברוך הוא סותם חלון אחרי חלון אחרי חלון, ואז החושך הולך וגובר בעולם, עד הרגע שבו נסתם החלון האחרון, ואז היא עת חשיכה גדולה. אומר, איך זה יכול להיות? אומר, אמנם למעלה בעליונים, מיד עם סתימת החלון נפתח השער. אבל יש הפרש בין העליונים לתחתונים, שבתחתונים תהליכים לוקחים זמן. לכן הוא אומר, יבוא זמן קשה מאוד, שעליו אמר דוד, למה השם תעמוד ברחוק תעלים לעיתות בצרה? אבל הוא אומר, הזמן הזה יהיה קצר, ואז ייפתח השער הגדול. עד כאן דברי רמח"ל. טוב, אז מי שמבין, כן, אחרי שהדברים היו, אנחנו מבינים למה הוא התכוון. כן? הוא התכוון להגיד שבאחרית הגלות תהיה השואה, ואחר כך, מיד אחר כך, תקום מדינת ישראל. ואם כן, יש מצבים כאלה שבהם אפשר להיפגע. לכן גם אמר הגאון מבילנה לתלמידיו, ככה מובא בספר כל התור, שכאשר יתחיל התהליך של קיבוץ גלויות, אם יהיה אפשר להעביר בבת אחת 600 אלף יהודים לארץ ישראל, צריך לעשות את זה. כי אם לא, יהיה קשה מאוד, והיה רבנו מוריד דמעות כשאמר את הדבר הזה. כך אומרים תלמידיו. גם כן הגאון מווילנה, לפני 200 שנה, אומר, תדעו לכם, אני מרגיש שעוד מעט זה מתחיל להתרחש, אבל זה חייב להיעשות מהר. בבת אחת להעביר 600 אלף. אם יהיו 600 אלף בארץ ישראל בזמן הנכון, אז נוכל למנוע את זה. כי אז השכינה תחזור בכל תוקפה, ואז כבר אי אפשר יהיה לעשות שואה. והאמת היא שכך היה. שערב השואה היו בארץ ישראל 400 אלף יהודים. לא 600 אלף. כשהיו 600 אלף, קמה מדינת ישראל. רואים פה שיש צורך של המהרה הזה. לעשות את הדברים מהר. אמנם הגאולה זה כמעה כמעה. כתוב מפורש. גאולתם של ישראל באה כמעה כמעה. אבל יש איזה רגע שבו צריך לקפוץ למים. ואז צריך לעשות את זה בבת אחת. ואם לא, אז אנחנו עלולים חלילה להיחשף. להיחשף לסכנות שאומנם אפשר למנוע אותם, אבל זה לא כל כך קל. יש בגמרא במסכת סנהדרין, שרבה אמר, יתה ולא אחמינה, שיבוא ולא הראינו. יש שם כמה אמוראים שמדברים. יש עולה ורב יוסף ורבה ורב יוחנן ורש לקיש. חוץ מרב יוסף, כולם אומרים, יתה ולא אחמינה, שיבוא המשיח רק לא הראינו. אבל כל אחד יש לו סיבה אחרת. יש מי שמפחד מזה, יש מי שמפחד מזה וכולי. רבה, ככה מתברר מתוך השיחה בינו לבין אביי, מפחד מחבלי משיח. ככה כתוב. מבאר רשי, בפירוש רשי שם כתוב, מה זה חבלי משיח? זה הפחדים והחבלים שיהיו בימיו מפני חיל הגויים. עכשיו, אם אנחנו מבינים את המילה חבלים בצורה מדויקת, חבלים זה מה שקורה לפני הלידה. כלומר, מדובר במאורע שקודם לגאולה, והוא מבוצע, אותו מאורע קשה, על ידי החיילים של הגויים. ורבה פחד מן המאורע הזה. עכשיו, מעניין, שם כתוב שרבה, אביי, תלמידו של רבה, שאל אותו, מה היא טעמה? למה אתה מפחד? אתה לא צריך לפחד. הרי מה, אתה מפחד מחבלי משיח? והתניא, הרי יש לנו ברייתא מפורשת, שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אומר התורה והגמילות חסדים. כלומר, אתם רואים בשאלה של אביי, אפשר להתבטא כך, איזושהי נאיביות. הוא חשב, אביי, על סמך הברייתא, שצדיקים לא ימותו בשואה. ככה יוצא. אביי אומר לרבה, הרי מי שיש לו תורה וגמילות חסדים לא יקרה לו כלום, והרי יש לך תורה וגמילות חסדים, אז ממה אתה מפחד? אמר לו, שמה יגרום החטא. איזה חטא? אם מדובר בכל חטא שהוא, אז יוצא לפי זה שדברי רבי אלעזר על זה שמי שיש לו תורה וגמילות חסדים ינצל מחבלו של משיח, זה דברים ריקים, אין לזה משמעות. כי אין לך אדם כמעט בעולם שאין לו חטא. ואז צריך להבין מה אמר רבי אלעזר. אלא כנראה מדובר על החטא מסוים. מהו החטא? מה קרה? סנהדרין, תף צדיק חטא עמוד ב', מה זאת אומרת? כן, בשורות למעלה, שם השורה 12 בערך. כן. אז מה כתוב? אלא מה מדובר? בחטא מסוים. מה החטא? כדרבי יעקב בר אידי. דרבי יעקב בר אידי רמה. כתיב, הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. וכתיב, וירא יעקב מאוד ויצר לו. איך זה יכול להיות? יש פה סתירה. מצד אחד נאמר ליעקב שלא יקרה לו כלום עד שיחזור הביתה. עוד לא חזר הביתה, וירא יעקב מאוד ויצר לו, הצילה נינה מיד אחי מיד אסף, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויקני הם על בנים. כלומר, ממה מפחד יעקב בדיוק? משואה. ואז רבי יעקב בר אידי אומר, שמה יגרום החטא? היה מתיירא שמה יגרום החטא? איזה חטא היה לי יעקב אבינו? חטא לא היה לו. כיבוד הורים זה לא חטא. זה זכות של עשיו, אבל זה לא חטא שלו. מה? לא עלה לארץ ישראל. הרי זה בדיוק שהוא יוצא לחוץ לארץ, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, שלא יקרה לו כלום. הוא יצא במצוותו של אביו, ובמצוותה של אמו, ובהסכמה של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לבוא אליו בטענות שהוא יצא לגלות. אתה אומר משהו אחר. לא על זה שהוא יצא לגלות, אלא על זה שהוא התעכב שם. כן, הרי כתוב, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואליך למקומי ולארצי. כלומר, ברגע שנולד יוסף, יוסף בגימטריה ציון, ברגע שהייתה הציונות, הצהרת בלפור, מי צריך לחזור? אבל הוא התעכב עוד 6 שנים. וגם באמת אחר כך הגמרא אומרת, כדתניא, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזוקנית, שראוי היה שיעשה לישראל נס בביאה שנייה בימי עזרה, כמו בביאה ראשונה בימי יהושע, אלא שגרם החטא, מפרש רש"י מה החטא, שנשארו בבבל. והאמת היא שדברים מפורשים אצל יעקב אבינו בעצמו, הוא אומר, אם לבן גרתי, מה זה אם לבן גרתי, רש"י? תרי"ג, תרי"ג מצוות שאמרתי, אם כן, אין לו חטא. אין חטא ליעקב אבינו. אבל מה המשך? ואחר עד עתה, ההתעקבות. לכן אומר רבה, אני מפחד שכשיגיע הזמן שבו צריך לצאת, אני אתעכב באירופה. עכשיו, זה באמת תמוע מאוד מה שאומר רבה. אם רבה יודע את כל מה שאני עכשיו מסביר, אז הוא האחרון שצריך לפחד מחבלו של משיח. ברגע שיש הצהרת בלפור, רבה לוקח את המזוודה, עולה לארץ. ואפילו בלי מזוודות, כי הוא יודע מה עלול להיות. אז דווקא רבא היה צריך להיות האחרון שיפחד. אבל האמת היא שכנראה רבא הבין שבגלל שהוא צדיק הוא יתעכב. בדיוק מאותה סיבה שבגלל יעקב אבינו הוא יתעכב. מה אתם חושבים שיעקב יתעכב בגלל הכסף? לא, כי שמה רבא עונה על דבריו של אביי, שאומר אתה לא צריך לפחד. כי הברייתא אומרת שאתה לא צריך לפחד. ולכן מדובר על גורלו האישי. לא מדבר על האחרים. אם הוא היה אומר, אני קשה לי לראות אנשים סובלים, זה היה משהו אחר, אבל זה לא מה שהוא עונה. הוא אומר שמה יגרום החטא שלי. ואז אני לא אוכל להינצל. למרות שרבי אלעזר הבטיח לי שאני יכול. ולכן מוכרחים לומר שיש פה משהו אחר. יעקב אבינו הוא לא סתם אדם שבשביל הכסף נשאר עוד 6 שנים בגלות. אלא כנראה שיעקב אבינו הבין שהוא חייב להתעכב בשביל הכסף. כי הרי בשביל מה יצאנו לגלות? יצאנו לגלות בשביל 2 דברים. בשביל להקים משפחה, את האומה, ובשביל לעשות כסף. נכון? זה מפורש. בפרשת לך לך, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. תרגום. הקדוש ברוך הוא אומר לי אברהם, אברהם יקירי, אני רוצה להגיד לך שילדיך יסבלו הרבה זמן, זה יהיה קשה, זה יהיה 400 שנה, אבל תדע לך שבסוף זה כדאי, כי יהיה הרבה כסף. מה שהוא אומר. כן? כלומר, ואחר כך יצאו ברכוש גדול. כלומר, זה התכלית של הגלות. עד כדי כך שגם בקריאת ים סוף, הקדוש, משה אמר לקדוש ברוך הוא, שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום וינו אותם, קיימת בהם, ורכוש גדול לא קיימת. צריך לצאת עם הרכוש הגדול. כלומר, יש כנראה בכסף והזהב שאנחנו מוצאים מן הגלויות, יש ניצוצות של קדושה שנמצאים שם. מה שנקרא חלקי התרבות הראויים לגאולה שנמצאים שם, שלשם גאולתם יצאנו לגלות. לכן דווקא הצדיק עלול להתעכב, כי הוא יודע, ברגע שהוא יודע שהגיע הזמן של הגאולה, הוא אומר, נשאר עוד קצת זמן, כי יש פחים קטנים שצריך ללקט. ויותר מזה, יעקב אבינו למשל, הוא רצה להיות בטוח שזאת הגלות האחרונה. תארו לעצמכם מה היה קורה אם יעקב היה שוכח כבשה אחת אצל לבן. מה היה קורה? הוא היה צריך לרדת עוד פעם לגלות, להביא אותה. לכן אי אפשר לצמצם ולדעת בדיוק מתי גמרתי לאסוף את הכבשה האחרונה. ולכן ברגע הזה יעקב אבינו עומד בסכנה. הוא מתעכב יותר מדי זמן. יש, מגן מתה? למה צריך לצאת? כי הגיע הזמן ללקט כל מה שצריך ללקט. זה הכוונה. לכן יש כאן סכנה שקשה מאוד לעמוד מולה. לכן הרבה אמר יתה ולא אחמינה, כי הוא לא ידע, הוא לא רוצה להיות אחד שלא ידע להבחין מתי הרגע הנכון לצאת. נשאל פה השאלה. מי? כן. נשאל פה השאלה, מה עם שאלה קשה שאוהבים לדון בה לפעמים? מי אחראי על השואה? אחריות של מי זה? אז יש אנשים אומרים זה אחריות של הרבנים, יש כאלה שאומרים זה אחריות של היהודים, יש אומרים שזה אחריות של הקדוש ברוך הוא, יש כל מיני אחריות כאלה, אנשים מחפשים וכותבים ספרים על זה, כן? יש אנשים שבאמת כועסים מאוד על הקדוש ברוך הוא, יש אפילו חבר כנסת שעד היום הזה כועס בגלל השואה על מישהו שלא קיים. אני, כן? זה, כמו שאחד שואל אחרי השואה את החבר שלו, תגיד, אתה מאמין באלוהים? מה, השתגעת אחרי מה שהוא עשה לנו? כן? אבל שוכחים דבר אחד שהוא מאוד חשוב. אני חושב שזה, מבחינה מוסרית, יש נקודה שמבלבלת הרבה פעמים את האנשים. מי שאחראי על השואה זה הגרמנים. מי שעשה את זה, הרשע, הוא האחראי. כן? כי מאוד קל להפוך את הקורבן להשם, לרודף וכו'. צריך לדעת, מי שעשה, הוא הפושע. ראשית כל. אחר כך תתחיל דיונים מטאפיזיים, איך להבין ריבונו של עולם, איך הוא נותן לדברים כאלה להיות, מה סוד הרע וכו'. אבל קודם כל לדעת שהרשע הוא רשע. כן? עכשיו תגידו שזה טריוויאלי, זה לא טריוויאלי בכלל, כי בעולמנו, במיוחד במסרים שהתקשורת מעבירה, התשטוש בין הקורבן לבין הפושע הוא תשטוש שעד היום הזה אוכל בנו כל חלקה טובה, ואפילו משפיע על המדיניות. אז צריך לא להתבלבל. כשדברים על השואה, קודם כל לדעת, הרשע הוא זה שעשה את הפשע. אחר כך תחפש כל מיני אחריות עקיפות. וכדאי גם קצת לדעת שאלמלא ההצטברות של השנאה הנוצרית לעם ישראל במשך כ-2000 שנה, לא הייתה כמה האנטישמיות הנאצית בסגנון כל כך קשה וכל כך הרסני. אז יש כנראה גם אחריות כוללת של הנצרות. אם היה לנו זמן, היינו גם לומדים את המקורות הנוצריים שהכינו מנטלית את האפשרות של השואה באירופה. אז הקדוש ברוך הוא יגדור את פרצותינו, והימים האלה יהפכו לססון ולשמחה.